שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם תוכנית קצת אחרת של שטח כלכלי. כל שבוע אנחנו כאן עושים סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, חברה, מה שקשור לכיס של כולנו. היום, בגלל צום עשרה בטבת שחל היום, וממש בעוד מספר דקות הסתיים הצום, אל תדאגו, ניתן לכם זמן להכין את הקפה, אפשר כבר להרתיח את המים. נעשה תוכנית קצת אחרת, הזמנו כאן לאולפן את דוקטור הלל גרשוני, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך, מה שלומכם?
אני ברוך השם מצוין, מחבר הספר כסף של אחרים ועוד ספרים רבים, לא נספיק לגעת בכל העשייה שלך, אפילו לא בכל הנושאים הכלכליים, אבל ננסה בשעה הזאת שיש בפנינו לעשות את זה קצת אחרת, ולגעת בכמה שיותר נושאים שעל סדר היום, כדי לנסות להבין מה לא, ואולי גם מה כן, זאת אומרת, מה כן אפשר לעשות, כי אנחנו מדברים פה כמעט כל תוכנית על יוקר המחיה, ואפשר לעשות, ניתן כמובן קרדיט לעוסקים במלאכה, העורך הוא יעל ראובן, כי מדי שבוע, מוישי כאן מפיק אותנו, כאן אחרי המיקרופון צבי טסלר, אנחנו מתחילים לשעה של סוג של הסקט על כלכלה בגובה העיניים, אז הלל, אתה יודע מה, בוא נתחיל רגע עם מה שאולי הכי נוגע בדעת הקהל, בפרט בציבור החרדי בימים האחרונים, וזה השיח על שני נושאים, המס על השתייה המתוקה, והמס על חד פעמי, או ניגע ביוקר המחיה וניגע בהכל, מנסה להבין רגע ההחלטה המסתמנת של סמוטריץ' שביטול מלא של המס, טוב או לא טוב?
כן, ההחלטה הזאת קררה ביקורת רחבה כלפיו, ומצד שני כמובן אהדה מצד בעיקר הציבור החרדי.
בוא ננס רגע להפריד, בוא נפתח רגע אולי מה, מה שיותר קל, הסוכריה המתוקה או הרעילה יותר, וזה השתייה המתוקה. מי שבעיקר תקפו את סמוטריץ' הם אנשי הרפואה, הרופאים, בריאות הציבור ורופאים אחרים שאומרים, אתה מסכן חיים.
זה לא המנדט של הרופאים. המנדט של הרופאים היא לומר, הוא לומר לציבור הרחב, תקשיבו, אל תשתו שתייה מתוקה, זה מסכן אתכם, זה באמת לא בסדר, לא צריך לצרוך כמה שפחות שתייה מתוקה, אנחנו כרופאים יודעים את זה, תסתכלו על המחקרים, זה המנדט שלהם, מכיוון שהם רופאים, התפקיד שלהם זה לייעץ, התפקיד שלהם זה לרפא, התפקיד שלהם בשום אופן לא להטיל מיסים. למעשה כל המס של השתייה המתוקה נולד במקורו וגם בוצע, כיוזמה לא של משרד הבריאות, אלא דווקא של משרד האוצר, במטרה אחת ויחידה, וזה להכניס כסף לקופת המדינה, לא יותר ולא פחות.
ובינתיים היוזמה הזאת עבדה לא רע, כי התחזיות על סביב, היו סביב גודל של 400 מיליון שקל בשנה, בפועל זה כמעט כפול מזה בשנה הראשונה.
נכון, זאת אחת מהבעיות של מיסים שנועדו לחנך את הציבור. מיסים שבעיניי, והרחבתי את זה אגב בספר שלי, כסף של אחרים, בעיניי, הם מיסים שהם כמעט תועבה מוסרית, כי זה ממש, תמיד מאשימים את החרדים שהם נכנסים לצלחת של הציבור הכללי, הם לא כל כך נכנסים, אבל פה ממש אנחנו נכנסים לצלחת ולכיס של האנשים, ואומרים להם מה כדאי לאכול ולשתות, מה לא כדאי לאכול ולשתות, מתוך איזה מין פטרונות כזאת. ואני חושב שההחלטה הזאת, בהסכמים הקואליציוניים, וההחלטה של שר האוצר סמוטריץ', היא בהחלט נכונה. זה לא התפקיד של המדינה לחנך את הציבור, זה לא התפקיד של המדינה להגיד לציבור מה לאכול ומה לשתות, זה התפקיד של הרופאים להגיד לציבור, תקשיבו, אל תשתו בשתייה מתוקה, זה לא טוב, אבל בשום פנים ואופן לא לקנוס אנשים ששותים שתייה מתוקה.
אני מבין, אבל ההבדל בינך וביני לבין הרופאים, שהם לא נמצאים מאחורי המיקרופון, אלא הם נמצאים על שולחן הניתוחים ובמחלקות, והם רואים את מגפת הסוכרת, 600 אלף ישראלים חולים, יש 600 אלף ישראלים על פי הערכות שהם נמצאים בקדם סוכרת, על פי אלה שנבדקים, יכול להיות שיש עוד מספרים גדולים יותר, אנחנו יודעים שבציבור החרדי שיעור התחלואה בסוכרת גבוה בעשרות אחוזים ביחס לאוכלוסייה הכללית, אז בסופו של דבר הם אומרים, כן, אנחנו, הרי מה יקרה? נניח ועכשיו מסירים את המס, הרי, אתה יודע, כללי ביקוש והיצע, זה יגביר את הביקושים לשתייה מתוקה באופן הגיוני, אלא אם כן יעשו צעדים אחרים. ובסופו של דבר, מי משלם את המחיר של זה. כמובן את המחיר הבריאותי ישלמו האנשים עצמם שצורכים שתייה מתוקה ואוכל לא בריא, אבל את המחיר הכלכלי נשלם אתה ואני. כן. אולי כאלה ששומרים על עצמם ונזהרים מסוכרת, ובסוף נלצים לממן דרך הרפואה הציבורית את המחיר של זה. אז כן, אתה יכול להגיד, אני יוצא מעיניים, תעשו מה שבא לכם, אבל בסוף זה כמו להגיד למישהו, תשמע, תיסע איך שאתה רוצה בכביש, בסוף אתה תתמודד. לא, בסוף כשיקרה משהו, אני אצטרך לשלם על זה כמשלם המסים, כי הוא לא נשען רק על עצמו.
כן, נגעת פה בכמה וכמה נקודות, ואני אנסה להתייחס אליהן.
אוקיי.
תראה, אתה אומר, הרופאים יודעים והרופאים מטפלים באנשים האלה, אז למה לעצור בשתייה מתוקה? למה לא להמשיך לדברים מתוקים אחרים? שמו מדבקות אדומות, לא רק מדבקות, בוא נמסה, בוא נאסור. למה לעצור בזה? אולי נאסור גם מלאוח, אולי גם נקניקיות. אולי
גם המדבקות האדומות לא כזה עבד, כי כן. ראינו שלפחות בציבור החרדי, הצריכה היום יותר גבוהה ממה שהייתה לפני שהיו מדבקות. זאת אומרת, לא רק שזה לא גרם לירידה בצריכה, הפוך. בפועל הצריכה יותר גבוהה.
אני כבר אגיע לשאלה הפרקטית, תכף, אבל קודם כל, לנקודה המהותית, אם אתה מתחיל בזה, לאיפה אתה תגמור? איפה אתה תעצור ותגיד, כאן אני לא מתערב כבר בחיים של האזרחים, כי הרופאים נמצאים ומטפלים בהרבה אנשים שסובלים מהרבה מאוד דברים, וכל דבר אתה תגיד, למה אתה אוכל לחם לבן? בוא נעשה מס על לחם לבן. למה אתה לא עושה כושר? בוא נעשה מס על מי שלא עושה כושר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה פתח להריצות. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לסגור כמה שיותר מוקדם ולהגיד, לא, אנחנו לא נותנים לאנשים להתערב בחיים שלנו. זה דבר עקרוני. Okay. עכשיו אתה אומר, יש פה החצנות, מה שנקרא. זאת אומרת, הדבר הזה, הסוכרת, זה גם נופל לנטל, בגלל שאנחנו כמדינת רווחה, מסבסדים את הציבור שהולך ומתרפא. אז קודם כל, יכול להיות באמת שאתה לא צריך לעשות את מערכת הבריאות הציבורית הרחבה הזאת, אם היא מצדיקה התערבות בחיים של האזרחים, אבל יותר מפה יש פה בעיה עמוקה. וזה מה שאני קורא, דוקטרינת כלוב הזהב. אתה מכריח מישהו לקבל תרופה, לקבל טיפול, אתה נותן לו כאילו כסף, אבל אז אתה אומר, אוקיי, אבל אז אני אתערב לך בחיים. עם כל הכבוד, סלח לי, אל תיכנס לכיס שלי, ואל תפריע, כמו שאומר, להבדיל עם הסיפור של בר כוכבה, כן, לא תסעוד ולא תחשוף, וזה, אז אנחנו אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, כן, פה אנחנו אומרים למדינה, עם כל הכבוד, אל תעזרי לי, ואל תשתמשי בזה, בשביל להתערב בחיים שלי.
אבל אנחנו לא נמצאים במצב שבו המדינה לא עוזרת. המדינה כן עוזרת.
אבל זה לא מצב.
אבל כל עוד שהמדינה עוזרת, אתה יודע מה, אני אקח אותך עוד צעד. נניח בעולם אוטופי, אז יכול להיות, לי יש איזשהו רעיון, שאני מדבר עליו לא מעט זמן, של, אתה יודע מה, בוא נהפוך את הכל לגמרי. זאת אומרת, אתה תצטרך לבטח את עצמך, תקנה פוליסת ביטוח בריאות, שהיא תממן את הנזקים הבריאותיים שיש לך, את החולאים שיש לך, וככל שאתה לוקח יותר סיכון, אתה תצטרך לשלם פרמיה יותר גבוהה, כי אתה תלך לחברת הביטוח, יגידו לך, רגע אדוני, אתה מעשן, תשלם פוליסת ביטוח יותר גבוהה, אתה שותה סוכר, תשלם יותר. אבל מעניין אותי מה אתה חושב על אופציה כזאת, אבל היא באמת קיצונית, ואני לא חושב שהיא קיימת באיזושהי מדינה, אבל כל עוד שאנחנו לא נמצאים שם, רחוק משם, אז ביד אחד אתה מעודד אורח חיים שהופך לנטל, ביד שנייה אתה אומר, לא, אני לא רוצה להתערב, אבל אתה כן מתערב, זאת אומרת, אי אפשר לעשות לא, גם וגם.
קודם כל, אני בהחלט מסכים שההיצעה שלך היא נכונה, היא מהדברים שיש לנו בעיה עם מה שנקרא סיכון מוסרי, אנשים שהם מבוטחים, אז הם יכולים לעשות מה שבא להם, ואם לא מוסיפים על זה תוספת השלום, אז זה מעודד אותם להתנהג באופן לא מוסרי, ובאופן לא זהיר. אבל זאת בדיוק הנקודה, אתה לא יכול להשתמש בזה שאתה מממן מישהו, בתור צידוק להיכנס לו לחיים, מכיוון שאתה לא נתת לו את האופציה. אם תיתן לו את האופציה, לקבל את הביטוח או לא לקבל את הביטוח, אז תגיד, אוקיי, קיבלת את האופציה, אתה נכנסת לאופציה, למשל, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני מוכן להיכנס לשלם ביטוח לאומי, ואז אני אקבל עליי את המיסים האלה, או שאני לא אשלם ביטוח לאומי, אני לא אקבל את הביטוח לאומי, ואל תתנו לי את המיסים האלה. אין לי אפשרות לצאת, אין לי opt-out, וזאת הבעיה המוסרית. ומעבר לזה, יש פה בעיה גם פרקטית. כל הטיעון שהמיסים האלה הם יעילים ובאמת מורידים וחוסכים כסף למשלמי המיסים, קודם, אין לו באמת ביסוס בשטח אמיתי. מכמה סיבות? א', אנחנו לא ראינו שבאמת במדינות שאולי הניסוי הזה אולי לא היה מספיק זמן, אבל אנחנו לא ראינו בעיניים שיש איזושהי ירידה בסוכרת במקסיקו או במקומות אחרים, זה פשוט לא קיים. זאת בעיה אחת, אנחנו לא רואים את האפקט.
אתה לא יכול לראות ירידה בסוכרת בתוך זמן כל כך קצר.
נגיד 10 שנים, לא רואים, לא, גם ב-BMI, אנחנו לא רואים את האפקט בירידה בהשמנה, זאת אומרת, יכול להיות שיש פה עוד גורמים, אנשים במקום, למשל, אנחנו יודעים שיש גם משהו שנקרא ריבאונד אפקט, כן? זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, אז אני לא אשתה שתייה מתוקה כזאת, אבל אני כן אשתה בירה, יש מקומות מסוימים שהמירו את זה, או המירו את זה בדברים אחרים, בממתקים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לאן הדברים מתגלגלים. זאת אומרת, וכמו שאמרת, הנה, אנחנו ראינו שהמשרד האוצר צפה שתהיה, יהיו הכנסות של רק 400 מיליון שקל, והגיעו רק 750. למה? כי הוא חשב
שהאפקט... אנשים צריכו יותר בפועל.
אנשים בפועל צריכו יותר. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים עד כמה זה יעזור. כנראה ההשפעה היא שולית. ומעבר לזה, יש מחקרים, אגב, שהראו שדווקא מעשנים ואנשים שמשמינים, בחלק מהמחקרים, שזה מחלוקת בין המחקרים, אבל בחלק מהמחקרים, יוצא שהם דווקא פחות נטל על קופת המדינה. הם חוסכים כסף. נשמע לך מוזר, נכון?
כי הם מתים בגיל יותר מוקדם.
כן, כי הם מתים בגיל יותר מוקדם, והם חוסכים.
זה נורא, כן.
אז אולי תגיד, אולי תסבסד את זה, כי אתה חוסך כסף לקופת המדינה. תגיד את זה למישהו כזה, ויגיד לך, אולי הוא יתווכח על הנתונים, אבל תגיד, בוא נניח לרגע שזה ככה, שהמחקר הזה מדנמרק אכן צודק. האם היית אומר שאתה תסבסד סיגריות ושתייה מתוקה? לא, מכאן שמה שעומד מאחורי זה, זה לא הדאגה לקופת המדינה, זה שטויות. מה שעומד מאחורי זה, זה פטרנליזם, ובפטרנליזם הזה אנחנו צריכים להיאבק.
אז אוקיי, אני שומע את מה אתה אומר, ואני מנסה רגע לקחת לך, אתה יודע מה, מחר קורא לך סמוטריץ', אתה בקשר לא רע, אני מבין, ושר האוצר, ואומר לך, תשמע, הלל, אתה בחור מוכשר, קראתי את הספר שלך, כסף של אחרים, אני מקבל את העצות שלך, תגיד לי מה כן. זאת אומרת, אתה מבחינתך לא מתערב בכלל, לא בצורה של חינוך, לא בצורה של הסברה, מה כן מבחינתך?
אז קודם כל אני חושב שיש תפקיד, וזה לא של המדינה, המדינה לא צריכה, אין צורך בזה, כן? אילו היה איזשהו צורך שהמדינה תעשה איזשהו קמפיינים חינוכיים, אז אולי זה היה דבר נכון, אבל אני חושב שגם בלי המדינה, יש לנו תקשורת, יש לנו ארגונים, יש הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית, רופאים וכן הלאה, במקום שהם יפרסמו, מודעות ענק שיפנו לממשלה, שיפרסמו אותן מודעות אל הציבור, ושיכניסו את זה למודעות. אגב, זה עובד. יש ירידה בצריכה של המשקאות המתוקים במשך 20 שנה האחרונות באופן עקבי ורציף.
לפני הירידה, לפני הכניסה של המס.
הרבה לפני כניסת המס. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהדבר הזה מחלחל לציבור, והציבור הולך ומבין, וגם אנחנו רואים שבחברות המשקאות נותנים הרבה מאוד חלופות, שהם כמה שיותר מדוללות סוכר, מכיוון שהציבור מבין את זה. זה קרה, אגב, אותו דבר עם הסיגריות, שאומנם עשו כל מיני מיסים,
אגב, סיגריות, מעבר... אתה בעד לבטל לחלוטין את המיסוי על סיגריות?
כן, גם מעבר, בטח, מיסוי על סיגריות הוא מיסוי שהוא גם כן מיסוי, אגב, הוא על החלשים ביותר, כמו שגם פה זה מיסוי על חלשים, בעיניי זה גם כן בעיה מוסרית קשה, ובמיוחד, אגב, בסיגריות זה עוד יותר, כי הם אנשים שהם מכורים לזה, אז אתה, אין להם אפילו ברירה לפעמים, אלא לקנות את הסיגריות.
אתה אומר משהו מאוד מעניין, בעצם כשאני מסתכל, בגלל שהמס הוא לא ביחס להכנסה שלי,
נכון.
אלא ביחס לרכישת המוצר, אז מכיוון שאני והעשיר משלמים את אותו מס, בסוף אני, החלק של זה מההכנסה שלו, הוא הרבה יותר משמעותי,
זה
ולכן הוא סופג את זה בצורה יותר...
כן, יש מחקר ניכר שנערך על מה שנקרא מיסי חטא, סינטקסס, שזה מיסים על דברים שאנחנו לא אוהבים, בעיניי, שוב, זה בעיניי דבר שהוא קרה.
אבל זה גם הביא לירידה לא, מתמשכת בעישון.
זאת בדיוק הטענה שלי, הירידה המתמשכת הייתה לפני המיסים האלה, והיא נבעה מאותה סיבה שהמיסים האלה הגיעו.
אגב,
מהמודעות הציבורית.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אם הטענה שלך נכונה, אז הירידה בקרב השכבות החלשות הייתה צריכה להיות גבוהה יותר, זאת אומרת, לולא הטענה שלך, בגלל שהם נפגעים יותר, היינו מצפים שהם יעשנו פחות, זאת אומרת שהם, אצלם תהיה ירידה יותר חדה בשיעור המעשנים. מה בפועל?
לא, בפועל שכבות חלשות הרבה יותר נזקקים לדבר, לבריחה הזאת, למציאות. באישון, אם זה בשתייה מתוקה לפעמים.
בסוף זה מקטין להם את ההכנסה הפנויה, ולא באמת יוצר את האפקט.
זה לא באמת יוצר, מבריח אותם. עד היום, השכבות החלשות הם צרכני האישון הראשיים, באחוז מההכנסה, בוודאי. וכן, זה בדיוק המיסוי הגבוה, אגב, מיסוי גם על סיגריות אלקטרוניות, שגם היה זוועה, כי בעצם זה סבסוד של סיגריות רגילות, הוא גם בעיני קטסטרופה, אני חושב שמומחי בריאות הציבור פה עשו עוול מהמדרגה הראשונה.
מצד שני, הם יגידו לך, תקשיב, כשאתה בסוף החלטה להסיר, להוריד מס, היא החלטה אקטיבית שיוצרת ביקושים, ואתה תגרום ליותר אנשים שהיום לא עושים את זה, ויעשו את זה, אם זה שתייה מתוקה או סיגריות.
זה לא נכון, זה טיעון העז, זה כאילו לומר שאני משהו ש... אם אני עכשיו הוספתי איזה מין גזרה, אז לבטל את הגזרה זה עשייה אקטיבית. לא, הגזרה עצמה היא אקטיבית, והביטול של הגזרה זה פשוט החזרת המצב לקדמותו, לסטטוס קוואנטי.
טוב, אני רוצה עוד לדבר איתך על החד פעמי, כי יש לך משנה סדורה בעניין הזה,
כן.
שאיך נאמר, לא מאוד מאוד מקובלת בבונטון, בשיח לא המדעי, ובוודאי לא התקשורתי, אבל יש משהו יותר דחוף מזה, ממש ברגעים אלה מגיע צאת הכוכבים, והמאזינים שלנו רוצים לשתות את הקפה שלהם. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ניתן להם לשתות את הקפה, תכינו קפה ועוגה, הולך להיות מאוד מעניין עם דוקטור הלל גרשוני, והשיח על כל מה שקורה בכלכלה, ומה אפשר לעשות כדי להקל על הכיס של כולנו.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
שבתם אלינו לשטח כלכלי, אנחנו בתוכנית מעט אחרת היום, מקווים ששתיתם את הקפה וטעמתם את העוגה, ואתם נינוחים ונכונים לשמוע את התובנות הכלכליות של דוקטור הלל גרשוני, שנמצא איתי פה באולפן, בתוכנית מעט אחרת לרגל 10 בטבת, ועסקנו לפני הפרסמות בנושא המיסוי על שתייה מתוקה, והכוונה של שר האוצר סמוטריץ' להסיר את המיסוי הזה, וביחד איתו כרוך גם המיסוי על חד פעמי, וביטול המיסוי, שאלה אם הוא יהיה רטרואקטיבי או לא, אנחנו נצטרך לראות בימים הקרובים, מה ההחלטה שתתפרסם, אבל הטענה כמובן של רבים רבים בקהילה האקולוגית, שאומרים הצעד הזה הוא צעד אחורה, שבסופו של דבר גם מסכן חיים, כך אמרו רופאי בריאות הציבור.
טוב, שוב אנחנו רואים שרופאי בריאות הציבור הם פוסעים אל מעבר למתחם שהגיוני שיינתן להם, אין לזה באמת בסיס. המאבק בחד פעמי הוא באמת מאבק שיש לו, הוא נראה, הוא זמין סביב איזשהו דגל, שאין, אם תסתכל עליו ותפרוט אותו לפרוטות, אין מאחוריו כמעט שום דבר חוץ מלהציק לציבור. לא סתם יש פריחה של החד פעמי, זה לא סתם. למה הציבור צורך חד פעמי בכמויות גדולות, במיוחד לציבור החרדי, כיוון שיש לו משפחות גדולות. וכמובן, שוק המוסדי ועוד הרבה. יש לחד פעמי הרבה מאוד יתרונות, אנחנו צריכים לזכור את זה. הוא מאוד מאוד זול. נוריד את המיסוי הצידה.
אוקיי.
הוא מאוד זול.
מאוד זול ביחס למה?
מאוד זול ביחס
לשטוף כלי בקיור, זה לא יותר זול.
כן, הוא יותר זול ביחס לכלים רב פעמיים. מכיוון שאתה צריך לקנות את הכלים הרב פעמיים, אתה צריך לשטוף אותם ולא בטוח שהם יצאו נקיים כמו שאתה רוצה, אתה צריך או לקנות מדיח. הדברים האלה יוצרים עלות של, העלות של הבסיסית של המוצר שאתה קונה, היא מאוד יקרה. ואם אתה עכשיו הולך לה ועושה עכשיו אירוע, עכשיו לך תשטוף את כל הכלים האלה, אז נגיד תחשוב על מישהו מוסדי שצריך לזכור, לזכור
כן, ישיבות, כלים. ישיבות כן? לא יכלו לעמוד בזה עכשיו, לעבור לכלים רב
פעמים. או כמובן משפחות, שכמובן הנטל ייפול על, אולי על בעלת הבית או על בעל הבית, שיבזבזו זמן יקר על שטיפת כלים במקום לעשות דברים מועילים. שוב, זו החלטה שלהם, ועובדה שהם מחליטים ואומרים, אני הולך וקונה את החד פעמי בשביל הנוחות הזאת, או שאני, אקנה, או שאני אשתמש ברב פעמי, כי זה פחות נוח לי. יש לחד פעמי, לא סתם, למה החד פעמי כל כך זול לייצור? מכיוון שההשקעה שלו, זה השקעה כמעט אפסית באנרגיה. זה בסופו של דבר תוצר לוואי של נפט ושל גז.
זאת אומרת, בסופו של דבר, רק כדי להסביר את זה, כשאני לוקח מוצר, העלות שלו היא לא רק חומרי הגלם שממנו מייצרים אותו, אלא כמה עולה לי לייצר, העלות הייצור עצמה, כמה אנרגיה אני צריך, נפט או גז או מה שמשתמשים כדי לייצר.
נכון.
ככל שאני משתמש ביותר אנרגיה,
אז זה עלה לו יותר.
העלות המוצר תתייקר, ולכן אתה אומר, מכיוון שהכלי החד פעמי הוא זול, זה בעצם מבטא את מה שקורה מאחורי הקלעים, שמאוד הוא צורך, יש צריכה נמוכה של אנרגיה בשביל לייצר אותו.
נכון, הוא משקף את זה שמשקיעים בזה מעט מאוד אנרגיה לכל כלי, וזה בעצם, אם היו משקיעים יותר, אז הם צריכים לשלם בזה יותר. לעומת זאת, נגיד על כלי רב פעמי, יש הרבה מאוד אנרגיה שמושקעת בקרמיקה או בזכוכית בשביל ליצור את הכלי הזה, והאנרגיה הזאת בסופו של דבר מתבטאת בזיהום. אז הזיהום שיוצר הייצור של הרב פעמי הוא זיהום גדול, לא פחות מאשר הייצור של של
אבל זה קורה פעם אחת.
אבל זה קורה פעם אחת, אבל מצד שני, בסופו של דבר, יש לכלים האלה חיים מסוימים ובסוף נשברים. יש דבר שבמדע הולכים וחוקרים במשך כבר 20-30 שנה, את הסיפור הזה של מעגל חיים של כוס, צלחת, כמה זמן, כמה פעמים אתה צריך להשתמש בכוס או בצלחת, בשביל שהיא תשתלם לך מבחינת האנרגיה שבוזבזה, אל מול כוס או צלחת רב פעמית. כמה? והתשובה היא באופן מפתיע שזה מאוד מאוד משתנה, אוקיי. וזה יכול להיות 200 פעמים, זה יכול להיות 1,000 פעמים.
200 ו-1,000 פעמים? זאת אומרת, אם השתמשתי בצלחת רק 800 פעם, אז היה עדיף לי להשתמש בחד פעמי, כי זה היה פחות אנרגיה בשביל לייצר את זה?
כן, אחד מהמחקרים שדיבר על כוס קרמיקה, לעומת כלי חד פעמי, זה אומר שאתה צריך להשתמש בכוס 1,000 פעמים, אחרת זה לא ישתלם לך. אז כמובן מחקרים אחרים נתנו מספרים אחרים, זה מאוד מאוד תלוי איפה אתה מתייצר ואיזה סוג של,
ולכן חומר. ולכן בעצם אם נמצא את זה, אתה אומר, בסופו של דבר לא רק שזה לא חוסך לנו, זה אפילו פוגע בסביבה.
אבל זה יכול לפגוע, אבל באופן מאוד מאוד מינורי. עכשיו זה אגב נקודה אחת. נקודה שנייה שמדברים על זה, זה הזבל, כן? כן. הרי הזבל שזה יוצר. עכשיו תשמע. כן, אחד פעמי שאתה זורק, הוא יוצר זבל, אבל פלסטיק בתור זבל הוא לא משהו שהוא, כשהוא נמצא במתמנות, הוא לא משהו שמזיק במיוחד לסביבה.
אוקיי, אני פותח מבט, המאזינים לא רואים את העיניים שלי שנפתחות, אבל תראה, יש את הבדיחה הידועה על זה שאומרים לך, אם מישהו אומר לך שאתה שיקור, תתעלם ממנו, גם אם שניים אומרים תתעלם מהם. כשהשלישי אומר לך, לך תשען שעה. דוקטור הלל גרשון, אני מאוד מעריך אותך, אבל בסופו של דבר, כל הקהילה המדעית בארץ, בעולם, כולם מדברים באופן מאוד ברור על הזיהום שנגרם לקרקע כתוצאה מפלסטיק, על זה שהוא לא מתפרק, על זה שאחד פעמי הוא אחד הנזקים הכי גדולים. רק אתה לא רואה את זה?
זה לא נכון שכל הקהילה המדעית אומרת את זה. זה מין בונטון שאוהבים ככה לשלוף מדי פעם, אבל אם תיכנס לפרטי פרטים, תראה שהם יודו לך, פשוט תשאל את השאלות הנכונות. לדוגמה, אם פלסטיק נמצא במטמנה, זה לא הנזק שמטמנה יוצרת. הנזק הסביבתי שמטמנה יוצרת, זה נזק של ריח לדוגמה, שיוצרים חומרים ביולוגיים, זה נזק של דברים שמחלחלים לתהום, אם היא לא אטומה כמו שצריך. זה גם לא החד פעמי. רוב הדברים שאנחנו מטמינים, שבאמת יוצרים את הזיהומים, הם לא החד פעמי. החד פעמי הוא חלק קטן מהבעיה. ובסופו של דבר, אם תראה, הרי כל החד פעמי הוא בעל חשבון דברים אחרים.
כן.
אם למשל תסתכל על ערים החרדיות, ראיתי שגם דיברת על זה גם, כן. אתה בעצמך, ערים החרדיות מייצרות אומנם יותר זבל פלסטיק, אבל הרבה פחות זבל בכלל, פר ל-1.07, למשל בביתר עילית, לפי סקר הפסולת, לקילוגרם ליום לתושב.
אז צעקו עליי, כתבתי את זה ברשתות החברתיות, ואז מיד אמרו לי, אבל מה, איך אתה משווה? בביתר עילית אנשים לא מגיעים לעבוד, בתל אביב מגיעים לעבוד, לא. ולכן הפסולת שנוצרת היא בעצם מהעובדים ולא מהאנשים שגרים שם.
זה נכון, אתה לא יכול להשוות את ביתר עילית לתל אביב, אבל אתה כן יכול להסתכל על זה לעומת יצירה כללית של זבל במקומות אחרים, ואתה תראה שבשום מקום לא מגיעים לרמות כאלה. למה? כי בסופו של דבר הם באמת צורכים פחות אחרי
לא צריך, תרבות, אז צריך להגיד את זה, המאזינים שלנו, כן. זה לא מחדש להם, הרי הם יודעים שכשהוא מסתכל על תיק, אז הוא קודם כל יבדוק מאח, או מבן דוד, או משכן, וזה לא אווירה, וכן, אפשר ללבוש גם בגד שעוד אח, ויעבור מילד לילד, ולא חייבים עגלה חדשה, רק בגלל שנולד עוד ילד ואפשר להעביר אותו, או לקחת מבן משפחה או שכנים, זאת אומרת, זה משהו בתרבות ש אפשר רק לקנא בו, אלה שמדברים על אקולוגיה, אני רק לא שומע את הקנאה הזאת. לא יודע, אולי אני לא מאזין מספיק לקולות האלה, אבל אני לא שומע את הקולות מבחינתם שמדברות על, 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 על הנפלא, על כמה נפלא זה התרבות הצריכה החרדה.
תראה, זה, בסופו של דבר זה דבר מדהים. אתה לוקח איזשהו מין סמל, זה הרי סמל לכל דבר, בשום מובן שהוא אין איזה משמעות. אם תסתכל על ה, לא יודע מה, נפח הפסולת שהשתנה בעקבות המס על החד פעמי השנה לעומת השנים שעברו. זה הרי שטויות, זה שום דבר שאתה יכול למדוד אותו. אז מה, על מה, למה אתה מקשה על אנשים את החיים, מכריח אותם או להוציא יותר כסף מהכיס שלהם, או לשבת, לעמוד ולשטוף כלים במשך שעות, במקום לתת להם את החיים הנוחים. ואתה יודע מה, תקשיב, אם זה באמת מוסיף עוד נפח, בסדר, אז שישלמו למטמנות כמה שצריך.
שאלה אם יש מקום במטמנות.
או, זה אגב, אחת מהבעיות הכי מוזרות. תשמע, אתה יודע, היו פרסומים על זה שאין מקום, נגמר מקום במטמנות. כן, אתה יודע למה נגמר מקום במטמנות? כי המשרד להגנת סביבה מסרב לפתוח מטמנות חדשות. והמטמנות היחידות שהוא מאפשר זה אך ורק בדרום. זאת אומרת, צריך לשלם הון תועפות בשביל להביא זבל מקירת שמונה לדרום למטמנת
אחרת. מה, אתה רוצה להחזיר את חיריה ולהטמין
שם? לא חיריה, אז אתה צריך, תראה, מטמנות זה חלק מהצורך, הצרכים של תושבים. אתה יכול לבוא למשהו מועצה אזורית כלשהי, לא משנה, נגיד כפר קסם או מועצה כלשהי, ולהגיד, לתת לדיל. תקשיב, אני רוצה לפתוח מטמנה אצלך. זה יעצבן את התושבים ויסריח אותם, אבל אני מוכן לשלם לכם המון כסף, תמורת הדבר הזה, זה יחסוך לי את כל המסע, מקירת שמונה עד הדרום הדפה, ועם הכסף הזה תוכלו לפתוח מכיתות לימוד חדשות, מחשבים, תוכלו לנקות את הרחובות.
אתה גר באפרת, נכון?
אני גר בכוכב השחר.
כוכב השחר, היית מוכן שיפתחו
כן, בדיוק. תחשב שעכשיו, למשל, כוכב השחר יש איזשהו דיון על בעיות תקציביות. תחשב שמישהו היה בא ומציע להם את הדיל הזה. יכול להיות שהם יהיו מסכימים, יכול להיות שהם מסרבים, אבל הם אומרים לכם, אוקיי, יש לכם עכשיו גירעון של איזו בעיה שאתם צריכים לקצץ בתקציבים של הנוער, בתקציבים אחרים, חסר לכם, נגיד, 250 אלף שקל, אני נותן לכם 10 מיליון שקל, תוכלו לפתוח הרבה זה, יהיה לכם מטרד לידכם.
מה זה מטרד? זה גם מטרד בריאותי.
לא, בסדר, אז זה עניין, אגב, זה יכול להיות מספיק רחוק, אפשר לעשות מספיק הרחקות, אבל להגיד שבכל מדינת ישראל, בכל המדינה הגדולה, אין מקום לאותם 200 דונם נוספים, שאפשר לעשות אותם בצורה קפדנית. אני חושב, מה שקורה היום, כן. שיש המון מטמנות פיראטיות. למה יש מטמנות פיראטיות? כל שני וחמישי אני מקבל את המיילים של המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה מלחמה במטמנה פיראטית פה, מלחמה, למה? כי אתה לא מאפשר לפתוח את המטמנות באופן רגיל, אז אתה מעודד את המטמנות הפיראטיות.
זה גם סיפור נוסף, שאנחנו מדברים עליו, וכמעט לא בא לידי ביטוי, מעבר לשוק השחור, זה חוסר המשילות בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, לאוכלוסייה הפלסטינית.
כן, אבל זה לא רק יהודה ושומרון. בסופו של דבר יש עניין של תמריצים. זה כמו שאתה אוסר על אנשים לקנות, כמו שהיה מה שנקרא חוק היובש, שאסרו על אנשים לקנות אלכוהול באמריקה. זה יצר כל מיני דיונים הלכתיים מאוד מעניינים באותה תקופה. משה פיינשטיין ועוד, לגבי השאלה אם אפשר, עוד לפני משה פיינשטיין, אם אפשר לשתות מצנבים בגלידוש וכן הלאה. אז מה אנשים עשו? מה, אתה חושב שאנשים הפסיקו לשתות אלכוהול? אנשים שתו אלכוהול, אבל הם הצליחו להשיג את זה מתחת לאדמה, אלא מה? שזה יצר את כל הבעיות של השוק השחור. כשאתה אוסר על משהו, אתה רק מעודד את כל הפשע שמסביב. זאת בעיה מאוד מאוד קשה. אגב, לחוק היובש היו יתרונות, היה שם פחות בעיות בריאותיות בכבד לאנשים, אבל הנזקים היו הרבה יותר גדולים שביטלו אותו. אנחנו צריכים ללמוד מזה לקח, לא להיכנס לחיים של אנשים ולתת להם לחיות.
אוקיי, אז הבטחנו לדבר על יוקר המחיה, ואנחנו נדבר על זה מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרה, אפשר עוד קפה או משהו שיקל עליכם, ונחזור פה לדוקטור הלל גרשוני.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
תודה שחזרתם, אנחנו על שטח כלכלי, והפעם תוכנית מעט אחרת, של 10 בטבת, איתי באולפן דוקטור הלל גרשוני, שוב שלום. תודה שבאת, ואני רוצה נגעת איתך אולי בנושא הבוער ביותר, יוקר המחיה, והצעדים של שר האוצר שנפגש איתך לפני כן, בוא נאמר, לא כל כך מתכתבים עם כל מה שדיברת עליו עכשיו, תלושי מזון לעניים, חינוך חינם מגיל 0 עד 3, פספסתי עוד משהו, צעדים משמעותיים, זאת אומרת, הצעדים לא קפיטליסטיים.
טוב, תראה, תלושי מזון זה בסך הכל עוד דרך, מה שנקרא סיוע לעניים, השאלה אם זאת הדרך לסייע לעניים, היא שאלה פתוחה, אני חושב שלא, אני חושב שיש דרכים יותר טובות לסייע לעניים, אבל זה דרישה של שס.
כן.
זאת אחת מהצרות, הממשלה שלנו מלאה בדרישות, שכל אחת מהמפלגות מנסה לקחת כמה שיותר, ולמקסם כמה שיותר את הכוח הפוליטי שלה, ואנחנו נמצאים במצב שהוא קצת עגום, נגיד חינוך חינם מגיל אפס, שאני מקווה, שלעולם לא יקרה, הוא אחת מהצרות הכי גדולות, והוא דרישה של הליכוד. הדרישה של מפלגות חרדיות, של
תוספת. למה לא בעצם? לכאורה, כולנו צריכים לחתום על זה, ככל שילדים יתחנכו, הורים יצאו לעבוד, הילדים יקבלו תנאים טובים יותר, שאולי יעזרו להם גם להגיע לגן מוכנים יותר, ולבית ספר וכך הלאה, לכאורה מעולה.
יש זה הרבה סיבות. הסיבה הראשונה במעלה היא שזה יקר באופן מחריד. זה משהו כמו 12, 20 מיליארד שקלים, תלוי איך אתה סופר. זה המון 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 כסף שיכול לבוא על חשבון, הוא בא על חשבון דברים כלשהם, על חשבון קיצוצים בדברים חשובים יותר, או על חשבון העלאת מיסים, או על חשבון גירעון שבעצמו יבוא להעלאת מיסים. אז זה מבחינת אחד מהמחירים. בעיה אחרת היא שכשאתה מרחיב את, להגיד, כל אחד עכשיו יכול לקבל מה שנקרא חינוך חינם, אגב זה לא חינוך, זה בייביסיטינג, אין שום חינוך בדבר הזה, בוא נשים את הדברים על השולחן, אז זה אומר שאתה תצטרך להתפשר על האיכות של אותם מחנכים או מחנכות, זאת אומרת, תצטרך, כמו שמישהו אמר לא מזמן, יחפשו כל גננת שיש לה דופק, okay. זה מספיק טוב, כי
כבר היום יש מחסור עצום.
אז אתה מוריד אתה מעלה את ההצעה, אז אתה מוריד את האיכות של האנשים, ואתה יוצר עוד יותר קרקע פוריה לבעיות שאנחנו ראינו בכל מיני מקומות, של אלימות, או של הזנחה, או של סתם פשוט חוסר אכפתיות, מכיוון שאתה צריך כל כך הרבה צוותים, אתה תמצא גם את הצוותים הגרועים. זאת אחת הבעיה.
אלא אם כן תשנם להם.
לא, אבל בסופו של דבר יש גבול. והבעיה היא שגם מחקרים שנעשו על זה בקנדה, במקומות אחרים, הראו שאין לזה לחינוך חינם, מה שנקרא, שהוא באמת לא חינם, הוא עולה הרבה מאוד כסף, אין לזה יתרונות חינוכיים גם, לאורך זמן, זה דבר שעשו על זה ממש מחקר, לאורך תקופות של 20 שנה, והראו שזה לא נותן אפקט חינוכי, חיובי מבחינת חינוך, מבחינת הסתכרות וכן הלאה, זאת אומרת, גם מה שנקרא, שאתה חושב שזה יעזור, זה לא עוזר. אז אתה אומר, אבל רגע, אבל האמא תצטרך להישאר בבית, במקום זה תצא לעבוד, אבל זאת הבעיה, שאתה מושך את עצמך ברצועות המגפיים, אתה חושב שאתה תשלם לאנשים כסף, מאיפה הכסף הזה יבוא? הכסף הזה יבוא מאותה אמא שעכשיו היא תצטרך לשלם יותר כסף במיסים, או באיזשהו דרך אחרת. זה לא כסף שצונח מהאוויר. לכן ההבטחה הזאת של הליכוד היא הבטחה פופוליסטית, מאוד לדעתי, אני מקווה מאוד שהיא לא תיושם בשטח, זאת בעיה אחת, הצרה אחת, ממפלגה אחת. מהמפלגות, ממפלגת יהדות התורה, יש בעיה אחרת, הם העלו מאוד את הדרישות שלהם לפחות, את התקציבים לחינוך, שזה נשמע נהדר כחינוך וצריך שוויון, אבל...
הבנתי, למה לא שוויון?
כן.
למה ילד בגן חרדי, מסתכלים עליו, אתה חרדי, אתה תקבל פחות, למה זה, באיזה עולם זה מוצדק? זאת אומרת, אתה יכול להחליט לא, גן זה לא מספיק חשוב, אני לא אממן את זה לאף אחד, אבל למה להחליט לממן לילד כזה כן ולילד כזה לא?
תשמע, קודם כל, אם תשאל אותי, אז זה לא לממן לאף אחד,
אוקיי.
שום דבר.
אבל עכשיו... אם החלטת לממן, איפה ההיגיון?
לא, אז פה, היגיון מסוים יאמר, שאתה מממן מי שישלם מיסים אחר כך מהלימודים שלו, ולא מי שלא ישלם מיסים כי הוא לא... לא ילמד אנגלית.
אז בוא נבטל את החינוך מיוחד, כי הם לא יכניסו יותר מדי מיסים.
אני,
קודם כל... זה לא עובד ככה, הרי בסוף מדינה נותנת לאזרחים שלה את התשתיות, לא לפי כמה הם יכניסו לאחר כך.
לא, זה חלק מהסיפור. השאלה היא, הרבה מאוד מהדברים של המדינה אומרת, אני משקיע במשהו שאחר כך יחזור לי בתור מיסים. ואז זה אומר שאני משקיע, זה אומר שההשקעה שלי, אפילו אם היא לא השקעה מלאה של טיסה פירות, היא לפחות לא הפסדית יותר מדי. אבל אם אני משקיע אותו דבר במישהו שייתן לי מיסים, מישהו לא ייתן לי מיסים, אז אם זה לחינוך מיוחד, אתה משווה חרדים לחינוך מיוחד, זה לא השוואה כל כך טובה.
לא, אבל אני לא משווה אותם לחינוך מיוחד, אני בא ואומר, אתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תקשיב, אתה לא מוצא, לא יודע, אולי אנשים שמנים, אני לא אשלם להם את הלימודים, כי הסיכוי שלהם להיות, סתם, אני זורק, להסתכר גבוה ונמוך, זה לא עובד ככה, אנחנו לא רוצים לחיות, אני לא יודע, אני לא רוצה לחיות בעולם כזה שבו תהיה העדפה. ומה גם שהמצב עד היום, הייתה אומרת, הרשות המקומית, בטוב לבכם, תחליטו, בא לכם לסבסד, מה זה לסבסד? בא לכם לשלם את התשתיות לחרדים, או לא בא לכם, אגב, מחר אפשר להחליט גם לא לתת להם ביוב, לא לתת להם מים, לא לתת להם חשמל, למה? אין, אתה רוצה, רק אם תשתלם לי בעתיד, זה קצת מידת סדום.
לא, תראה, קודם כל, אם אתה שואל אותי, אז בעיניי, כל התקצוב של חינוך מראש צריך להיות אוטונומי, זאת אומרת, כל ציבור צריך לתקצב את עצמו. ואני לא יודע אם אנשים בציבור, ביהדות התורה יסמכו על הדבר הזה, כן? כי אם זה אומר שכל ציבור יצטרך לסבסד את עצמו, הם יצטרכו ללכת לנדיבים מאמריקה שיממנו אותם, שזה קיים היום, אבל במידה מסוימת, במידה פחותה. וזאת בעיה אחת. תראה, בסופו של דבר, תוספת תקציב של 6 מיליארד שקל לשנה, ואחר כך או עוד כמה מיליארדים לתוכניות אחרות של כל מיני ציבורים, גם ציבור המתנחלים וכן הלאה. זה צריך לבוא על חשבון משהו, וזה יבוא על חשבון משהו. אין עצי כסף. והשאלה היא מאיפה הכסף הזה יבוא. ואם אנחנו, אם לממשלה היא מתחייבת לריסון תקציבי, אני שואל את השאלה, איך אנחנו רוצים לשמור על הריסון התקציבי? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, אגב, שנציגי הציבור החרדי צריכים לשאול את עצמם, זה שאנחנו, האם הם לא מייצרים כלפיהם כל כך הרבה כעס, וכל כך הרבה אנרגיה שלילית, שמה שקרה בממשלה הקודמת מהציבור החרדי, אפקט קוב בומרנג, יקרה עליהם. לכן צריך להיזהר.
אני רק חייב להסתייג בנקודה הזו, כי אני לא חושב שהשנאה והקמפיין הארסי נגד הימין ונגד הציבור החרדי, מושפע ממה הציבור החרדי יגיד או יעשה, וראו בזה לא מהדוגמאות, במהלך הקמפיין הנוכחי המאוד מאוד ארסי, עכשיו שגם אם מחר החרדים יגידו, אנחנו מקבלים לצוינו, ואין לנו שום תביעות, עדיין יאשימו אותם
כזה. לא, זה רק עניין של כמה אנשים.
אני לא חושב שאנחנו צריכים, לא חושב שזה מה שצריך להניע את חברי הכנסת.
לא, מה שצריך לחשוב,
במחשבה, רגע,
מה שצריך לחשוב זה שאלה של פרקטית, בכלל. האם בפועל זה עוזר, או בטווח בינוני זה יזיק, זה הכל.
אז זו שאלה מעניינת. יש לי כל כך הרבה דברים לדבר איתך, והשעון דופק, ואני יכול להגיד לך, מתקתק. ויש לנו מסורת פה בתוכנית, וכל שבוע אנחנו נפרדים מתוך דבר הלכה, ומי שגם בתוכנית כזו אנחנו לא נוותר, אומרים שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה, אנחנו עומדים בסיומו של צום עשרה בטבת. כאשר הרמב״ם עוסק בתעניות שנקבעו על החורבן, אומר הרמב״ם שמטרת התעניות הללו לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. אם כן, עניינם של התעניות איננו רק לזכור מה שהיה, אלא בעיקר לעורר אותנו לשוב בתשובה ולתקן את הסיבות שהביאו לחורבן. וכאשר אנחנו בודקים מהם הסיבות לחורבן, נמצא את הגמרא במסכת שבת, שם אומר רבה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים, וראונה ודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. עובר שם המרשה את כוונת הכתוב, והכוונה היא כך, שבמקום של מסע ומתן, במקום מסע ומתן של הבריות, אם תמצאו איש, כלומר, אם תמצאו אותו איש שעינה אותך, לא תמצא אותו, למה? כי מיד שמענה חברו במסע ומתן, הוא מחביא את עצמו. מדוע מחביא את עצמו? כדי שלא ימצאים הלוקח מהר, והחפץ ישאה ביד הלוקח, כדי שיראה לתגר, שזה שיעור הזמן, שבתוכו יכול הקונה, הלוקח, לבוא אל המוכר, ולדרוש את החזר כסף ההונאה. אבל ברגע שעובר הזמן הזה, הוא כבר לא יכול לדרוש. ואם גם תמצאו בשוק, אם יש עושה משפט, ומבקש לעשות מסע ומתן באמונה. המרשה שם מוסיף, שכך היה המצב בזמנו, מסע ומתן אינו באמונה בכל מיני הונאה וריבית וגזלה, עד שנעשה כהתר למי שבא לידו ממון חברו ואינו משלם. הוא מסיים הרשע שם ואומר, ויש לכל יראי השם בחרד לשום ליבו לכל זאת, ומי שבידו למחות ימחה ויוכיח זה את זה על כל זאת. והעניין הזה של אנשי אמנה, של מסע ומתן באמונה, מופיע גם במחילתה, על הפסוק בפרשת בשלח, ויאמר אם שמוע תשמעו לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים נועשים עליך, כי אני השם מופעך, מביא שם הרמב"ן את דברי המחילתה, על מה שנאמר וישר בעיניו תעשה, זה מסע ומתן. מלמד שכל הנושא ונותן באמונה, ורוח הבריות נוחה ממנו, מעלה עליו כאילו קיים כל התורה. מדוע, איך ייתכן שאדם שנושא ונותן באמונה, נחשב כאילו קיים כל התורה? מסביר הכתב סופר, שהכוונה היא כך. אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא קונה חפצי מצווה, הוא קונה אתרוג, קונה ציצית, קונה תפילין, אבל כל הדברים הללו, הם נקנים מכסף שלא עושה כדין. עליו נאמר בוצע ברך נעץ השם. אדם שגזל, ובכסף שגזל קונה חפצי מצווה, הרי ודאי שהדבר הזה אינו רצוי לפני הקדוש ברוך הוא, ומילא כל המצוות שעושה בטלים מבוטלים. ולכן מי שנושא ונותן באמונה, כאילו קיים התורה, שעל ידי זה שנושא ונותן באמונה, חפצי המצוות שהוא קונה, כולם הם מתקבלים ורצועים לפני הקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך נחשב כאילו קיים את כל התורה כולה. ולכן גם בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, האם נסעת ונתת באמונה? מה זה נסעת ונתת באמונה? איך נוסעים ונותנים באמונה? אז דוגמה אחת לדבר מופיעה בשולחן ערוך, בהלכות הונאה. מופיע שם כך, הנושא ונותן באמונה, לא יחשוב הרע באמונה ויפה בשוויו. שאם קנה 10 יריות ו10 דינרים, ויש בהם שאינם שוות דינר, ויש בהם ששוות יותר, לא יחשוב הרעה בדינר כל אחת והיפות בשוויין, אלא הכל באמונה, כמו שקנעם ביחד, הוא מעלה לו דמי המקח, שכר הכתף, הכתב, הפונדק וכולם בדמי המקח, אבל שכר תורכו לא יעלה דמי המקח ולא ייקח ממנו, אלא כמו שנתפשר עמו שייתן לו רווח. ונסביר את הדברים והכוונה היא כך. אדם קנה, לצורך הדוגמה, קנה 10 עיריות. 10 עיריות הן באיכויות שונות, אבל שילם על כל העיריות, שילם 10 דינרים. יש מן העיריות ששוות יותר מדינר אחד, ויש עיריות ששוות פחות, אבל בסך הכל הכולל, 10 עיריות הן שוות 10 דינרים. כאשר אדם מוכר את העיריות הללו, כיצד ימכור אותם? אומר שולחן ערוך, לא ימכור אותם בצורה כזאת, שאת העיריות ששוות פחות מדינר, ימכור אותם בדינר, כי הוא קנה אותם בדינר. ואת העיריות ששוות יותר מדינר, ימכור בשוויים, אלה אחת מן השניים. או שימכר אותה כל יחד, כפי שהוא קנה, ב10 דינרים, עם תוספת התרחה שלו, או שימכור כל אחת מהעיריות בשוויה, את הפחותות מדינר, ימכור בפחות, את היותר מדינר, את השוות יותר מדינר, ימכור ביותר מדינר. זו דוגמה אחת של מסע מתן באמונה, אבל עדיין שהדברים הם דברים שמתפרסים על תחומים רבים, שנזכה בעזרת השם להיות נושאים ונותנים באמונה, ומתוך כך נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
תודה רב שלמה ראשון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה. אני חייב לגלות למאזינים, הלל ואני, דוקטור הלל גרשוני שיושב פה מולי, ואני ישבנו לפני התוכנית והכנו רשימה של בערך 20 נושאים, נגענו בשלושה וחצי. אז יש עוד הרבה על מה לדבר, ואני החכמתי, ואני מקווה שגם אתם. אז תודה רבה, דוקטור הלל גרשוני, כסף של אחרים, אם אתם רוצים להחכים הלאה ולהבין עוד את התפיסה הזו. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה.
תודה רבה.
ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא, במתכונת הרגילה של שטח כלכלי. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.